ברשות הרבנים, כל אחד ואחד לפי מעלתו וכבודו, ברשות כל המכרים, משפחת וסרטייל. שלמה פה? איפה שלמה?
פה.
או, ידידים, מיד בנימין, גני טל. אז ברשות המשפחה, שיהיו הדברים לעילוי נשמת אבא והאחות, זיכרונה לברכה, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ואחרון, פשוט המנחה היקר שלנו. אז אני לא חשבתי לדבר, על, יש לזה כבר מינוח. יש הרבה מינוחים בפסיקה שמתייחסים לכל מיני גיטין שהיו בהיסטוריה. הגט מי והגט מי. אז היום קוראים לזה הגט מצפת. אז סתם ככה, בינתיים, אני לא יודע מה ילד יום ואיך התגלגלו הדברים, כי יש איזה בגץ שהיה השבוע, אבל על כל פנים, אני לא שייך לזה. אולי מישהו קרא. זאת אומרת, החוק אומר, גם כשרוצים שכל בית הדין הגדול ידון באיזושהי שאלה שבאה לפתחו, המספר צריך להיות אי-זוגי. ומה לעשות? מספר הדיינים בבית הדין הגדול כרגע הוא זוגי, וצריך מישהו היה צריך לצאת. אז אם היו שואלים אותי, הייתי מתנדב לצאת. אבל גם לא שאלו אותי, החליטו ש... אז ככה שאני לא... אבל בהחלט זה באמת איזשהו תהליך שחשוב, שבדברים גדולים יהיה פורום גדול. לא בהכרח שזה פורום יותר מהקודמים, אבל על כל פנים, פורום שמכיל קבוצה גדולה. של זה. אז אני נתבקשתי לדבר בחלק של משנתו, ואני חושב שבאמת אני לא כל כך ותיק בעולם הדיינות. אמנם עסקנו בזה, למדנו דיינות בארץ חמדה, הייתי דיין בבית דין לממונות אצל הרב אריאל תקופה ארוכה, אבל כל פנים בבית הדין הרבני בענייני גירושין אין לי ותיק כל כך גדול. יש יותר ותיק ממני, אבל משום מה משפחת וסרטאי, יושב ראש ארץ חמדה, חשבו שאולי אני אוכל לומר משהו בנושא. אז כפי שנאמר, מכיוון שהתורה של הציץ אליעזר זה דבר מדהים, מדהים. ממש מדהים. כל מי שקורא כל תשובה בציץ אליעזר עומד נפעם מול הבקיאות העצומה, היכולת להתייחס לכל מיני תחומים. אין כמעט נושא שהוא לא דיבר בו. ולא כתב בו באריכות רבה, עם פקיעות עצומה, שיש לפקיעות הזאת הרבה מאפיינים. אחד מהמאפיינים זה שיש דמיון בפסיקות, דמיון מסוים בין תשובות של הרב עובדיה יוסף לתשובות של הציץ אליעזר. לא בקשר למסקנה, אלא ההיקף העצום של כל השוטים. אגב, אחד מהמאפיינים זה גם ההתבססות על הרבה שוטים לא מוכרים שהם מחכמי הספרדים מופיעים לרוב בציץ אליעזר. אני שמעתי, ככה שמעתי, לא נכחתי, אבל בהלוויה של הציץ אליעזר, נכח הראשון לציון, הרב אמר, ואחד הדברים שהוא אמר, במקרה בני היה בהלוויה, אז הוא שמע את זה ממנו, הוא אמר בשם הרב עובדיה יוסף, שהוא סיפר לו שבמשך 7 שנים, הרי הם ישבו ביחד בבית הדין הגדול, הם קבעו חברותה אחרי הדיונים. קבור חברותה. והרב עובדיה יוסף אמר על 7 שנים האלה שאלו היו שנות, 7 שנות הסבא שהיה לו. הלימוד הזה עם הציץ אליעזר. אבל יש הרבה מאוד מאפיינים דומים, וגם ראיתי בהרבה פסקים שמופיעים בציץ אליעזר, הוא הביא אחר כך את מה שכתב הרב עובדיה יוסף על פסקיו. בדרך כלל זה הסכמה לפסק עם תוספת מרובה של עוד פוסקים שתומכים באותה מסקנה. אז כיוון שהזמן שנתבקשתי לדבר הוא לא כל כך ארוך, אז החלטתי לבחור אולי עוד דבר מקדים בהשפעה של הציץ אליעזר, השפעה שלא כל כך רואים אותה כי לא מופיעה כל כך בשוטים, על בתי הדין. ככה גם זה שמעתי, כמו שאמרתי, אני לא נמצא שנים רבות במערכת, אבל יש דבר, ברשות, בכבוד, הרב מוטי. אני נציג גם שלך פה. אז אחד הדברים המעניינים, היום לצערנו הרב, בעקבות ריבוי הגירושים, וממילא גם ריבוי סידורי הגיטין, ישנה הבעיה שממש כל בתי הדין מתמודדים איתה, זה כדי לכתוב גט, צריך לדקדק מאוד מאוד בכתיבת השמות, בבירור השמות ואיך כותבים את השמות. יש כל מיני מסורות, מי שיראה פעם את השם שלו כתוב בנוסח שאנחנו כותבים לא יהיה בטוח שזה הוא. יש ג'ורג', איך כותבים ג'ורג' ואיך כותבים הרבה מאוד שמות. ומה שאני שמעתי, אני יודע, אני באתי מבאר שבע, בית הדין מבאר שבע, מאחרי גבינו היה צילומים של כמה דפים של כל מיני שמות, לפי א' ב'. לא ידעתי מי כתב אותם, בכתב יד. היום יש לנו את זה כבר בתוך המחשבים. זה מופיע, זה כבר ממוחשב כבר, רוב השמות האלה, אבל יש לנו שם אוסף של כתבי יד של שמות רבים מאוד, אולי אלפים, איך כותבים אותם? ויש איך כותבים כל שם, איך כותבים ג'ורג' ככה, והיום נתגלה לי שהראשון שכתב מערכת כזאת מסודרת, כדי שזה יוכל להיות לפני הדיינים, הראשון שערך סדר שמות, זה היה הציצילי הזה. וזה כתוב בכתב ידו. באותו דף, כתוב בכתב יד שונה, תוספות של שמות, וככה אמרו לי שזה הרב קפח, שישב במקביל אליו בירושלים. אז היום זה כבר נכנס לתוך המחשב, אז לא מחזיקים את הדפים בכתב יד המצולמים. אבל בבאר שבע עדיין החזיקו את גם את זה וגם את זה. אז זה חלק מהתרומה הגדולה. בחלק הזה של עבודת בתי הדין, העבודה הטכנית של סידור הגט, גם שם הייתה לו השפעה גדולה מאוד, וכולם מתבססים על אותם מסורות כפי שהוא כתב אותם והביא אותם בתוך הרשימות הללו, אבל זה לא מופיע בציצילי עזר. כי שם זה לא, יש פה ושם כל מיני שמות, איך לכתוב אותם, תשובות בציצילי עזר, אבל לכל פנים זה עבודה נכבדה עם תרומה גדולה. אבל כפי שאמרתי, לא הלכתי לעבור על כל ה-22 כרכים של הציצילי עזר, כדי לראות איך הופיע הפסיקות שלו בתוך הפסקי, הפסקים שקשורים לגירושים בעבודת בתי הדין, אבל שני פסקים שככה בעקבות אירועים שהתרחשו אצלנו בבית הדין, והיינו צריכים לכתוב עליהם פסקי דין בשני מקומות, התבססתי על איזה ראייה גדולה של הציצילי עזר, ואת זה אני רוצה לשתף אתכם בה, ודווקא שם לשתי האפיונים האלה יש איזשהו מאפיין שאפשר לראות מתוך הדברים האלה. ובמקרה, כשאני חושב איזה עניינים לקחת, היום בבוקר הגיע לפנינו הערעור שממש זה הנושא שלו. לא, ממש היום אותו נושא שחשבתי לדבר, הופיע איזשהו ערעור מעניין שהשימוש שלי בתשובה של הציצילי עזר יכולה לתרום גם לדבר הזה. אז איזה שני פסקים שהשתמשתי בעקרונות שלמדתי מהציצילי עזר, שכמו שאמרתי יש בהם מאפיין שתכף נדבר עליו. סיפור אחד, דבר אחד, שחוזר על עצמו היום הרבה, זה סביב העתקת מגורים של אחד מההורים המשמורן. בעקבות גירושים, מחליטים על משמורת שהילדים יהיו אצל האמא או אצל האבא. וסדרי ראייה עם הצד השני. אחד מהשלבים, אני אגיד את הסיפור, פה זה היה האמא, וגם הבוקר זה היה האמא, החליטה להעתיק את מקום מגוריה למקום אחר. אבל בעקבות העתקת מקום המגורים למקום האחר, לכאורה, חוץ מזה שהסדרי הראייה של האב עם הילדים נפגעים, כי אם היא, היה לנו גם סיפור, גרו בבאר שבע, והאימא רוצה לעבור לקריית שמונה, ברגע שהיא תעבור לקריית שמונה, אז היכולת שלו לפגוש את הילדים נפגעת מאוד. האם צריך להתחשב בזה? או מכיוון שיהיה טוב לילדים במקום החדש, אז זה שהאבא, נו, מה לעשות? תתאמץ ותגיע. היום הסיפור היום היה בארץ ישראל מול גרמניה, וסתם בערת אגב. היה שם איזשהו סיפור מאוד מעניין. עוד לא גיבשנו את העמדה הסופית, אבל בעקבות הסכסוך, האמא חזרה למגוריה, ליד הוריה, אירופה, כדי שלא נזהה. והאבא ביקש להחזיר אותם לפה. הדיון בבית הדין האזורי שבעקבותיו היה הערעור, הדיון היה סביב המזונות. אבל זה התחיל משאלת המשמורת. הוא תובע את החזרתם. והוא טוען שהילדים נחטפו. יש אמנת הג, שאמנת הג אומרת, כדי שיהיה ככה כיבוד הדדי בין בתי המשפט במדינות השונות, זה שאם ילדים הובאו למקום חדש, אז הבית משפט באותו מקום צריך להורות על החזרת הילדים לדיון ולבירור במקום מגוריהם הקודם. הוא טבע את התביעה, ובית המשפט, הזוטר, קבע שאין מה לעשות, צריך להחזיר אותם לארץ. ובארץ ידונו בכל מה שקשור לזה. אני לא רוצה לזהות, אבל האישה ערערה על זה בפני הבית משפט העליון יותר שם. ומה היה הטיעון שלה? אני לא רוצה לומר איפה הם גרים, שהמשפחה גרה מקום המגורים האחרון שלה, היה בשכונה ירושלמית שהיא תחת כיבוש, ועל מקומות הכבושים בארץ לא חלה אמנת הג. הבית משפט העליון קיבל את הטענה הזאת, ולכן השאיר אותם שם. ועכשיו אנחנו קצת בברוך שצריכים למצוא לו פתרון. אבל לכל פנים, השאלה הזאת של העתקת מקום מגורים, כשהעתקת מקום המגורים פוגעת, אז כשהעתקת מקום המגורים פוגעת בזכויות של ההורה שהוא לא משמורן, זה דבר שמדי פעם מגיע לבתי הדין, וצריך לתת את הדעת על השאלה הזאת. אז אני ראיתי בציצי ליעזר איזושהי גישה מאוד ככה מהפכנית, שמבחינתי, מבחינת התיאור של איזה אפיון מאפיין את הדבר הזה, זה שיש היום איזושהי השפעה של איזו אווירה ציבורית שיכולה להדוות איזשהם כיוונים. יש זכויות הפרט, זכות החירות להתגורר בכל מקום שאני רק רוצה, וזה יכול גם לבוא לידי ביטוי גם אם אני פוגע בזכות של האחר. כי אם אני מונע מההורי המשמורן להעתיק את מקום מגוריו, אני פוגע בחירות שלו. וזה יכול להיות מהרבה מאוד שיקולים. זה יכול להיות פרנסה, יש לו פרנסה במקום החדש, זה יכול להיות ההורים גרים שם, יכול להיות הצד הזה ניסה, והצד השני גר במקום אחר. עד כמה הזכות הזאת להיות בחירות מסוימת, להעתיק את מקום המגורים, יכולה לבוא על חשבון זה שאני בעצם פוגע בזכות של האחר. הרוח הנושבת, אני כתבתי פה ביטויים קצת קיצוניים סביב הנקודה הזאת, בעקבות האווירה שמשרה הציץ אליעזר בפסקים שלו, זה הרוח הנושבת מבתי המשפט לענייני משפחה, ולא רק מבתי המשפט לענייני משפחה, אלא כל האורחי דין מובילים את הרוח הנושבת הזאת, זה שאי אפשר לפגוע בחירות הבסיסית הזאת של האדם איפה לגור. ואם מקום המגורים המועדף עליה זה מקום אחר, או עליו, לא משנה אם המשמורן זה האבא או האמא, אז אי אפשר לפגוע בזה. זה גורם לכך שהוא יצטרך לטרוח יותר כדי לפגוש את הילדים? אז אולי אנחנו נגן על זה על ידי זה שהצד המשמורן ישתתף בהוצאות של הנסיעה הזאת. אבל השאלה הזאת היא שאלה עתיקת יומין. אני רק רוצה פה לקרוא כמה קטעים מהציצי ליעזר שמאמץ משהו שכותב אמר שדם, כדי לאפיין פה משהו, זה השאלה הזאת הופיעה כמחלוקת מאוד מעניינת בין אמר שדם לבין המערי בן לב לפני 500 שנה. ממש, שאלה דומה מאוד. ושם היה מדובר בבת שהאימא ניסתה, רצתה להעתיק את מגוריה מבלרוס למקום אחר, מרחקים גדולים. והמערי בן לב אמר, כך כתוב בגמרא, אמר רב חסדא, הבת אצל האם לעולם. ומכיוון שהבת צריכה להיות אצל האם, היא גם רשאית לקחת אותה למקום החדש שהיא העתיקה את מגוריה. וכתוצאה מהפסיקה הזאת היה רעש גדול, הרבה חיוו את דעתם על הפסק דין הזה. זה הופיע לפני מר שדם, שניהם היו רבנים, גם אמר אבן לב וגם אמר שדם היו רבנים בסלוניקי, ואמר שדם שהרב, שהציץ אליעזר מעריך להוכיח מהרבה מאוד פוסקים, וזה פסיקה לדוגמה שבעקבותיה מופיע התגובה של הרב עובדיה לפסיקה של הציץ אליעזר, והרב עובדיה אומר לא רק שאני מסכים איתו, אפילו קצת יותר קיצוני ממנו, ואז מביא עוד איזה חבל פוסקים רב וגדול. אז אמר שדם שם כותב בלשון הזאת, ותשימו לב, אני רק רוצה לאפיין פה נקודה ולא לעבור על כל הפסק, הפסק הזה הוא ארוך, הוא אומר ככה: ואם תאמר מניין לי שאינו יכולו להוציאו למקום שהיא תרצה, כמו שפסק אותו פוסק שהוא לא מזכיר את שמו פה, ואז הוא משתמש בביטויים, העבודה, לשון שבועה, שנראה לי שמי שיפקבק בזה שאפשר לעכב את האם להוציא אותה למקום אחר כי זה פוגע בזכויות שיש לאב בילדיו, אומר אמר שדם, שמי שיפקפק בזה אינו אלא מן המתמיהים, תכי יעלה על הדעת שלא יהיה לאדם אלא אותו בן ויחיד ורח הוא אצלו ונפשו קשורה בנפשו, והיה בראותו כי אין הנער ומת אביו מצרתו, כן, ותאמר שנתנו לו כוח להוליכו למקום רחוק, זה אין הדעת סובל בלא ספק ולא צריך ראיה לזה. כך אומר, היטב בעיני השם כי התורה זיקתה אותו, ותכף נדבר על זה, וכל זכות אפשרי שאפשר להיות לו, ואתה רוצה להפסידו מכוח דיוק באיזשהו מקום, זה ימענהו דעתי, כך אומר אמר שדם, ולא יסבלהו אילו שמעתיו מהיותר גדול שבדורנו. ואין הדברים כיוצא באלו, זאת אומרת האמירה הזאת, כן, נמשכים אלא מצד ההרגל, כי הלשון שכתובה בגמרא, בת אצל העם, בת אצל האם, מרגלה בפומיו ורגלוה שהבת זוכה מן האב ולא האב מן הבת. רוצה פה אמר שאדם לומר, ובעקבות זה הולך הציץ אליעזר, זה שיש זכות בסיסית, שאני אומר לכם, הרוח הנושבת, אני לא פה רוצה להתעמת מבתי המשפט, שזה הזכות הזאת כמעט ולא קיימת. הזכות היחידה שעליה מדברים, זה הזכות של הקטין עצמו. ולכן מה שצריך לבדוק זה אך ורק את טובת הקטין. ורגע שהגנתי את טובת הקטין, כבר להורים כביכול אין שום זכות לקבל משהו מהקטין. זה מה שיוצא מתוך הדברים. ולכן, ברגע שהגנתי על זכות הקטינים, האם או האב רוצים לעבור איתם לאיזשהו מקום, מישהו נפגע, זה לא רלוונטי, זה פחות רלוונטי. נגד זה יוצא אמר שדם, והולך אחריו, ותשימו לב עכשיו, לאן לוקח, אחרי שאמר הציץ אליעזר, מביא הרבה מאוד פוסקים, שכך דעתם של רוב הפוסקים, הוא מביא גם כאלה שאומרים, שגם אם היא הוציאה אותם למקום אחר, ניתן להחזיר אותם. והרב עובדיה כך אומר, הציץ אליעזר בזה קצת מסתפק, אולי הוא אומר, שב ואל תעשה עדיף, הרב עובדיה אומר גם להחזיר אותם, כי אני פוגע בזכות שלה. ואז הציץ אליעזר, הוא מדבר בעיקר, בעיקר, על הזכות הגדולה שיש לאב לקבוע איך לחנך. לא רק איך לחנך, אני אומר בלשון שלי, לאיזה חוג לשלוח אותו. האם לחוג שחמט או לחוג כדורסל? האם לחוג של משנה או לחוג של... ברגע שאני מנתק אותו מההורה הלא משמורן, אני פוגע ביכולת שלו להשפיע על כל הגידול שלו. בא הציץ אליעזר, ואני אומר, אני אומר את זה בלשון הזו, ויוצא חוצץ נגד הרוח הנושבת, שכביכול, ואתם שומעים את זה הרבה פעמים, אמירות כאלה. אין זכויות להורים בילדים, יש רק חובות. ולכן המדד היחיד שצריך לבדוק, זה רק את הזכות של הילד. ברגע שהזכות של הילד מוגנת, וטובת הקטין מוגנת, אז אני כבר יכול להתעלם מכל, ופה רציתי לעזור, הלשון שלו, אולי אני אקרא את זה מהלשון שלו, ואומר, איך אפשר לומר דבר כזה? אבל מעיקר הדדינה, כל הזכויות הוא להוריה, כן? ולכן טעות הדבר, מה שהורגל בפומה יהודאין שלומר, כן? שעל ידי כך שהיא יצא לימה, והגענו על טובתה, נשללו זכויות האב בה. ובתוך זה, כך אומר, לראות את ביתו החביבה, וכן לחנכה, ולהשקיף על צרכיה, אני לא מתחשב בזה. ברגע שהגנתי על הטובה שלה, יש מי שיאכיל אותה, יש מי שיתפל בה, כבר יכולת ההשפעה של האבא לא רלוונטית. ואז הוא אומר, לא רק, ושרק הבת היא שזוכה על, ידי, על, על ידו מן האב, ולא מן הבת, אבל לא נשללו על ידי כך, האמירה הזו שהבת אצל האם, בשום פנים יתר זכויות האב בה, תשימו לב, ובכלל זה לראותה ולחנכה לא רק לתורה ולמצוות, כי גם לנימוסים ואנושיות, וגם לרבות עצם זכות הראייה והבילוי איתה. לא רק איפה שאני מחנך אותה, אלא היא תורמת לכך שאני רווה נחת. ממה אני רווה נחת? שאני משתעשע איתה. גם את זה אי אפשר לקחת מההורה. והוא אומר יותר מזה, המסבת לו סביעות רצון וסיפוק לרחמי האב שלו המתעוררים אצלו מידי דברו ומידי זכירתו בה. גם את זה אי אפשר לקחת ממנו. אני אומר שמה שהציץ אליעזר אומר פה, בגלל שיש רוח נושבת הפוכה. עזוב, ההורים הם לא רלוונטיים. הדבר היחיד שהוא רלוונטי זה מה טובת הקטין. ברגע שהגנתי על טובת הקטין, ההורה יכול לזוז הצידה, ונגד זה יוצא פה הציץ אליעזר. אמנם הדגש המרכזי שלו שם זה ערכים החינוכיים, אבל תוך כדי זה, למה אני אומר שהוא בא להוציא נגד רוח נושבת? כי זו תשובה שנמצאת, אם אני לא טועה, בחלק תזיין סימן ממדלת בציץ אליעזר. וחלק יוזיין פונים אליו מארצות הברית, ואומרים לו, בעקבות התשובה שכתבת בחלק תזיין, התעוררה לנו השאלה, האם אפשר לממש את זה גם בארצות הברית? בארצות הברית, בתי המשפט לא התייחסו לכל האמירות האלה. ואצלהם, כמו שאמרתי, הרוח הנושבת היא רק בדיקת טובת הקטין. ברגע שטובת הקטין עוגנה, אני כבר לא מתעסק בשום דבר אחר. אז הם שואלים אותו, האם להתאמץ לממש את הפסיקה שלך בחלק ט"ז גם שם? הוא אומר, ודאי שכן, כי זה רוחה של תורה, ואסור לתת לנו לרוח אחרת שנושבת מבחוץ, לנסות לשנות את, את האמירות שיוצאות מתוך התורה. וזה היה מקום להרחיב, כדי לחזק את האמירה בזה, מדוע הזכות ההורית קיימת במקור התורה, והרוח הנושבת ששמה את הזכות ההורית בצד, יכולה בסופו של הדבר לפגוע גם בילדים עצמם. אז אני אומר, זו פסיקה אחת שבמנה רואים איך שהציץ אליעזר בחריפות רבה, אני קראתי רק קטעים קטנים שם, יוצא חוצץ נגד רוח נושבת. הדבר הנוסף שהיה לנו, וגם כן איזשהו פסק דין מעניין, היה לנו סיפור של יהודי שניסה בנישואים אזרחיים בלבד, והאימא עזבה לארצות הברית. 14 שנה או 15 שנה היו בפירוד, הוא בבאר שבע והיא בארצות הברית. מה עושים בחיי גם? יש לנו מנגנון שנקרא גט שליחות. פונים לבית הדין שמה, ליד מקום מגוריה, ומסדירים גט שליחות משם לפה. פנינו אליהם, ואז הזמינו אותה שם, איזשהו בית דין שם, הזמינו אותה, והיא כתבה מכתב ארוך שהיא מתנגדת לסידור הגט. ומה פירוש הדבר? למה היא מתנגדת לסידור הגט? כי היא רוצה להבטיח איזה שהם עניינים רכושיים שעוד לא הוסדרו ביניהם. והוא לא מוכן לטפל בזה. אנחנו לא נכנסנו בכלל לשאלת ענייני הרכוש. היו שם עוד עניינים. ורק שאלנו את עצמנו את השאלה, האם העובדה שמדובר בנישואים אזרחיים בלבד, האם די בה כדי להתיר את הנישואים ולא להיזקק לכל הדברים האחרים. זה בעצם הפסק דין שכתבתי בעריכות שם. ופה התבססתי על המסר שיוצא מתוך דבריו של הציץ אליעזר, בחלק ב', וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, כל דבר שהוא טיפל בו, טיפל בו מכל הכיוונים שלו. ממש עם היקף עצום. יש לו בחלק ב', סימן י' ת' של הציץ אליעזר, כן? מאמר ארוך מאוד סביב נישואים אזרחיים. אני רק אקרא כמה קטעים, איך הוא יוצא נגד מה שיכול להתפתח על ידי נתינת גושפנקה לנישואים אזרחיים בצורה כזאת שכדי להתיר אותם נצטרך לסדר גט. והוא יוצא חוצץ נגד זה. אבל מכיוון שזה ארוך מאוד שם, סימן יוטט, הוא פורס שם את כל הצדדים לפני שהוא מגיע לשאלה של נישואים אזרחיים. הוא דן אך ורק בבני איש ואישה שחיים ביחד תקופה ארוכה תחת קורת גג אחת, והם רוצים לפרק את מערכת החיים הזוגיים האלה, האם הם צריכים גט? והוא דן בכל הצדדים שיכולים להיות סביב הסיטואציה הזאת, לא ייכנס לפרטים. ואז באחד הפרקים שם, בחלק יוטט, הוא עובר לדון בנישואים אזרחיים. והוא מביא, בשם אחד מהפוסקים, הוא מביא שם, שאחרי שהוא כתב את כל זה, והמסקנה שלו, במסקנה שלו, ואני באמת לא אעריך, המסקנה שלו בקטעים הראשונים שלו, בפרקים הראשונים, זה לומר שמה שיוצא זה שבעיקרון, אם ברור שמדובר אך ורק בנישואים אזרחיים, ללא שום צילו של ספק, שלא היה שם איזשהו טקס כלשהו דתי, אחרי שכבר הגענו למסקנה הזאת, לדעתו, ולא רק לדעתו, עוד הרבה מאוד פוסקים, הרב עובדיה גם בזה מסכים איתו, המשפטי עוזל, ועוד הרבה הוא מביא פה, אומר שאין שום ספק שלא צריך שום גט. ואז הוא כותב, במשפט קצר, ומי שיצריך גט, הוא הורס את מבצר חומת הקדושה בישראל. זה הביטוי שלו. תכף נצטט כמה דברים, אבל אחר כך הוא כותב, אחרי שהוא סיכם את זה, והוא כותב, כעבור שנה, מכתיבת קונטריסיזי, זה הגיע במקרה לידי ספר שיצא לאור בזמן האחרון, ושם יש תשובה ארוכה על נישואים אזרחיים, נישואי ערכאות, והוא שם מאיר איזושהי ערה, שם באותו ספר הוא קורא לנישואים קידושי חול. נישואים אזרחיים, הוא קורא להם קידושי חול. בערת אגב אומר, לפי דעתי לא מתאים הביטוי קידושי חול, כי הם הבית ההפכים. או שזה חול, או שזה קודש. הוא רוצה לנטרל כל הסתכלות של קודש על נישואים כאלה. והוא מתמודד עם כל הראיות שמביא אותו ספר, כדי להפוך את הנישואים האזרחיים לבעלי ערך דתי, באופן כזה שכשרוצים עכשיו להיפרד, צריך גט. אותו ספר. והוא יוצא בחריפות, הכל זה שקלא וטריא, בראיות שהוא מביא ואיך הוא דוחה אותם. אבל בהערת אגב, בדרך, הוא כל הזמן חוזר על האמירה, שלתת לנישואים אזרחיים גושפנקה דתית, תשימו לב, גושפנקה דתית, זה להרס את כל המשמעות של הקדושה בקידושי ישראל. הוא חוזר על זה כמה פעמים. בחורדי על זאת, משפט לפני שהוא פותח, שלא יבוא בזמן מן הזמנים ללמוד מהם הלכה למעשה, אמרתי לנפשי שמן הטוב והמועיל לערוך נוסף על קונטרסי הארוך הנעל, 5 פרקים, כן? קונטרס, תשובה על עיקרי הראיות שהוא מביא, ואז, בדרך אגב, אחרי שהוא מביא את כל הראיות שלו, הוא אומר, כן, ותורה חדשה, אשר לא שערו מבותינו, מעלה לנו מחבר הספר להלן, לקבוע מסמרות, שיש דבר כזה שנישואים אזרחיים מייצרים זוגיות שצריך לפרק אותה על ידי גט, שיש לה משמעות דתית לזוגיות הזאת. הוא יוצא נגד זה ואחר. ובכאן עקר כבר את הכל, אני קורא משפטים שלו, לבטל כל חיוב הקידושין כדת משה וישראל, ולעשות כל דיני האיש נקנית, האישה נקנית והאיש מקדש, פרקים שלמים במסכת קידושין, כדברי הרשות, שברצון האיש והאישה להתחתן בדרך רשות של קידושין, אבל לא צריכים דווקא שיקדשנה. הוא אומר, איך הוא מתאר את זה, הולכים לעירייה וחותמים ויוצאים כבר נשואים, ואם כן הוא חוזר, חסל סדר קידושין, ונחזור לתקופה של קודם מתן תורה. ואז הוא מביא עוד הרבה ראיות, ועוד פעם חוזר על זה, ואז הוא מביא איזו תשובה מעניינת, כן? אחרי כל הדברים והאמת, היה לי נדמה שאין כבר שום צורך להעריך עוד בביטול דבריו של מחבר הספר, וכמה וכו'. ומעולם לא נשמע כזה לחשוש משום קידושין וכתבי התחייבויות כאלה אצל ערכאות, המראים הפך ממה שהניחו לנו אבותינו, ומתכחשים לצור מחצתם לדעת משה וישראל להפוך את זה. ואז הוא מביא תשובה של הבנימין זאב, שדנה בדבר דומה מאוד, שגם הוא יוצא בחריפות רבה נגד איזו אווירה שיכולה להסתרר, שמקורה מתרבות זרה, שאתה רוצה להחדיר אותה לתוך הקודש, ונגד זה הוא יוצא. ואז הוא כותב שמה, ואתם ראשי הגולה, בנימין זאב, כן? והמסגר, הרי כוחנית לקראתם, ולבאר כל קוץ ודרדר, ואת קרם השם זוועות יגדור, ולא יוסיפו לפרוץ פרצות, ולב מי לא יתרגש למקרא תשובות אלה, ולעניות דעתי. אז הוא כותב, הבא להחמיר בחירון דה, מתוך שמחמיר מתחילתו, מקל בסופו, לזעזע עד היסוד את כל חומות מבצר הקדושה והטהרה בישראל. אני מצטט פה את הציצי ליעזר, אבל אני אומר לכם, כל בתי הדין בארץ נוהגים להצריך גט לחומרה ונישואים אזרחיים. אני לא נכנס ממש לפרטי הלכה, כי זה נושא מורכב עם המון המון פרטים. אבל מה שרק רציתי להבליט, שזה נגע לאותו פסק דין שבו אנחנו היינו צריכים לטפל, זה מי שמנסה להשתמש במנהג הרווח הזה, להצריך גט לחומרה באלמה, קוראים לזה בהרבה מקומות לרווחא דמילתא, מי שרוצה לנצל את זה כדי להשיג איזושהי תוצאה, במקרה ההוא היה תוצאה רכושית, אם אנחנו היינו נותנים יד לזה, אנחנו היינו מצהירים שיש בנישואים האזרחיים האלה משום איזה ערך של נישואים של קודש. אני אומר שלא ילמדו מדבריי, מנהג בתי הדין להצריך גט, כי יש עוד הרבה פרטים שצריך לקחת בחשבון, אבל גם פה לעניות דעתי, זה יציאה נגד רוח נושבת שיכולה להיכנס מבלי משים למערכת החישובים ההלכתיים שלנו. אנחנו רואים הרבה, מדברים על, לא משנה אם נישואים אזרחיים זה טוב או לא, לפתור כל מיני בעיות, אבל דבר אחד ברור, אי אפשר להעניק להם מצד עצמם, לא מצד כללי הלכה, יש פה הרבה פרטי הלכה, אין אדם עושה בלעתו בלעזנות, אם אומרים את זה היום, אם אומרים את זה באנשים שלא שומרים וכולי, הרבה הרבה מאוד פרטי הלכה. אבל אני מדבר רק על דבר אחד, האם העובדה שהרשות כלשהי בחוץ על הארץ נתנה איזה גושפנקה להסכמה של בני זוג להפוך את הזוגיות שלהם לזוגיות בעלת ערך של נישואים, האם לתת לזה ערך של קודש? נגד זה יוצא הציץ אליעזר. איפה אנחנו משתמשים בזה? איפה שאנחנו נתקלים בתופעה דומה, שמישהו, ושם בתשובה הזאת שללתי את כל האפשרויות להכיל איזה חומרה, ורק אז השתמשנו על הרעיון, סביב הרעיון הזה, שאם היינו נותנים למקרה ההוא את האפשרות להשתמש בזה, היינו בעצם מעניקים איזושהי גושפנקה של קודש. אני רק רוצה לסיים באמירה הזאת, שיש שאלה מפורסמת על ומכיוון שבתי הדין מתעסקים, אפשר לספר סיפור קצר? קצרצר. הגעתי לבאר שבע, קצרצר. הגעתי לבאר שבע, וזה גם דבר שאנחנו מנסים לצאת נגדו, ככה, אחד הפעמים, ושאלתי איפה בית הדין פה? אף אחד לא יודע. פגשתי נהג מונית. אמרתי, נהג מונית, הוא בטוח יודע איפה. שאלתי איפה זה בית הדין פה? אמר, אני לא יודע, אולי אתה מתכוון בית משפט? זה ליד רסקו שם, מקום רחוק. פתאום נפל לו הסימון. אולי אתה מתכוון לגירושין? אז הוא מצביע לי ככה. הנישואים זה פה, מצביע על המועצה הדתית. הגירושין זה פה, מצביע על בית הדין. זה הקונספציה שמונחת. כמובן, המגמה שלנו להפוך את בתי הדין להיות מערכת המשפט המרכזית במדינת ישראל, כל חלקי הסכסוכים. אבל כל פנים, מכיוון שזה מתחבר לנושא הזה של נישואים וגירושין, אז רק משפט אחד קצר. אנחנו מסיימים את ברכת האירוסין באמירה, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. יש מחלוקת בגאונים, יש נדמה לי רבי גאון לא לחתום ככה, וכי קדושתן של ישראל היא רק על ידי חופה וקידושין, קדושתן של ישראל זה על ידי כל המצוות כולם, על כל מצווה אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו, כל המצוות מייצרות קדושה. אנחנו אף על פי כן ככה מנסחים את זה, ככה מביא שבא בתי יוסף בסימן סמך ב', שאחד מהמקומות שבא לידי ביטוי הקדושה הישראלית זה שמירת המערכת ה... המיוחדת הזאת שהיא מולידה את, ה, את, ה, את הקדושה בכל היצירות של הזוגיות שנעשית בדרך הזאת. אבל כל פנים, במשנתו של הציצי לעזר, מה שרציתי רק להבליט בשתי נקודות, יש רוח נושבת, ואנחנו צריכים שאנחנו מייצרים את הפסיקות מתוך התורה, לא לתת לרוח הנושבת לבלבל אותנו. לא לתת לרוח הנושבת לחדור מבלי מסים לתוך מערכת הפסיקה שלנו. זה בא לידי ביטוי, כמו שאמרתי, בשני חלקים שהזכרתי פה, זה האם להורים יש זכות מעורבות בכל מיני חלקים בנושא של העתקת מגורים, והאם להעניק גושפנקה דתית לנישואים בלי שום סממן דתי. בשני המקומות האלה הראינו קצת איך משנתו של הציצי אליעזר מגנה על הרוח המקורית של הקודש. שתהיה נשמתו צורה בצורה חיים, שיהיה מניץ טוב ועד כולנו להוסיף בתורה ובקדושה. שיהיה לעילוי נשמת באשר, רב שלום ותמר, עד אשר, שתהיה נשמתם צורה בצורה חיים. תזכו ומצאו.